בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, אחת על אחת. אני ענת שריג, ובכל פרק אני פוגשת אישה אחת, לשיחה כנה וסקרנית. אני מקשיבה ולומדת עוד משהו על חיי דרך מסע חייה, על הצמתים המרכזיים, על ההחלטות, על שושלת הנשים של משפחתה ועל חוכמת הנשים שכל אחת מאיתנו נושאת בתוכה. אם מצאתם ערך בפרק, אני מזמינה אתכן ואתכם לשתף. היום אני מארחת אורחת מאוד מיוחדת, סוזן חסן, שאני חייבת להודות שהתחלתי לכתוב כמה משפטים להציג את האורחת, הרגשתי שאני מיד נופלת להגדרות תבניתיות. ולכן פשוט החלטתי לתת לאורחת שלי, סוזן, להציג את עצמה. היי, סוזן.
היי, ענת. תודה על ההזמנה, קודם כל. ואני אגיד שאת לא היחידה שמתקשה מלהציג אותי, כי גם אני לפעמים רבות מתקשה להציג את עצמי. אני יכולה להציג מלא מצגות מעניינות, ולספר מה אני עושה ברמה מקצועית, ובהרבה שפות, אבל כשאני מגיעה לסיפור של ההצגה העצמית, אני צריכה לחשוב פעמיים. וזה אחד הדברים שתמיד מלווים אותי, גם בראיונות וגם בחיי היום-יום. אז אני יכולה להציג את עצמי בכל מיני דרכים. אני יכולה להציג את עצמי כאימא של מחמוד, או מחמוד בערבית, כי ככה רגילים לכל אנשים, הם ילדים, אימא של, עם השם של הבן הבכור. ואני יכולה להגיד לך שחלק גדול מהקהילה שאני מגיעה ממנה, היא גם לפעמים לא מכירה את השם האישי שלי, כי אני אימא של מחמוד, גם מקום של כבוד וגם מקום שאישה צריכה להיות שייכת לי, או משויכת לי. ואני גם סוזן חסן, המשנה למנכ״ל ג'וינט טיבט, ארגון שעוסק בקידום ופיתוח מענים לצמצום פערי פריון ולשילוב אנשים בתעסוקה, וארגון שעוסק וסוזן עוסקת גם במסגרת העבודה בארגון הזה בקידום מענים מסוג כזה, כדי לצמצם פערים חברתיים כלכליים, ולספר את הסיפור שאנשים אוהבים לשמוע על הקריירה והניסיון ההשכלתי והתעסוקתי.
שיש לך גם שלושה תארים.
גם, וגם את החלק של המשפחה, ומאיפה גדלתי ומאיפה באתי. אני נצרתית, ממשפחה ברוכת ילדים, 9 אחים.
ערבייה מוסלמית.
ערבייה מוסלמית, שגדלתי בנצרת ועברתי בגיל 17 לירושלים, ואני מבינה בין ירושלים לבין הצפון, שזה גם חלק מהסיפור ומהזהות, שהיא גם מחולקת חצי צפונית וחצי ירושלמית, ולמי שמכיר או לא מכיר את החברה הערבית, אבל בגדול בגלל מיעוט ההזדמנויות בצפון, אז חלק גדול מהאנשים מוצאים את עצמם אחרי הלימודים, באזור המרכז או בירושלים, נשארים שם כדי לגור ולעבוד, אבל הם עדיין שייכים לאיפה שנולדו, ויש להם בתים שם וחוזרים לשם סופי שבוע. אז פעם קראתי לזה ריבוי זהויות, ואפילו דיסוננס, האם אני צפונית או ירושלמית, האם אני אמא של מחמוד או סוזן הקרייריסטית או משנה למנכ״ל, האם אני זאת שכל הזמן אוהבת ללמוד, ולייפלונג לרנינג זה חלק מהחיים שלה, או אני האישה הערבייה המסורתית, שמנסה גם לייצר את האיזון בין החיים המשפחתיים המסורתיים, והתפקיד של האישה הערבייה בתוך הבית, בתוך הקהילה, או שמי שמסתכלת קדימה. כשהייתי צעירה, זה היה באמת סיפור של דיסוננס וריבוי זהויות, והיום אני במקום אחר. כבר לשנתיים מדברת על הסכם שלום בין אותם זהויות, שזהות יוכל לראות מורכבת מהרבה רכבים, שחלקם לא בדיוק תואמים אחד את השני, וחלקם פשוט משלימים את אחד השני.
אז איך באמת את מצליחה להסתכל על זה ממקום כזה של השלמה, גשר, אמרת לי, את לא אוהבת את המילה גשר, אבל זה כאילו על פניו יש, זה מייצר מתחים, זה מייצר קונפליקטים, אז איך זה פתאום, עשית איזה מקפצה כזאת, אומרת, וואי, אני בהסכם שלום עם כל הזהויות שלי.
אני נהנית מהגיוון, אני נהנית מהקונפליקטים האלה, אני מנסה לקחת את החלק החיובי, שהוא רואה את ההזדמנויות בגם וגם, גם לשמור על המקום הצנוע, ולשמור על המקום שהוא היותר מסורתי, היותר שמרני, שיש בו גם נקודות חיוביות ויתרונות, וגם נהנית מהמקומות היותר אמיצים, היותר מודרניים, אני מתחילה לראות את היתרונות בזה ובזה, להיות האימא שחשוב לה להביא את המודלינג לבת שלה, של איך להיות גם אימא טובה, ואישה טובה, ובת טובה, שמחוברת למשפחה ושומרת על הערכים התרבותיים ולא מתביישת בהם, וגאה בזהות הלאומית וגם הדתית שלה, ובמקביל להיות אישה ליברלית, מודרנית, קרייריסטית, שיש בזה המון יתרונות והמון חופש והמון פתיחות, וליהנות מהשונות, כי אתה יוצר ייצור שונה, אין מה לעשות, שאת אישה ערבייה שהיא באמת משלבת בין כל הזהויות האלה, אתה קצת שונה, ולפעמים השונות היא לא, היא גם חיובית, היא לא משהו שלילי, אתה יושב משולחן ואנשים מתעניינים, אז מי אתה, מאיפה אתה, כמו שאת מתעניינת, למה את פה, מה את עושה,
מה אחר. כמו שאמרתי, שקשה לי להציג אותך באמת.
אמרתי, גם לי קשה לפעמים, אבל אני נהנית מזה, ורואה את היתונות ואת החסרונות, ובעיקר הייתי צריכה לייצר את הנרטיב הזה, שהוא חי בשלום עם הניגודים האלה, או קונפליקטים או השלמות, כי אחרת אתה בסימני שאלה שאין להם תשובות. ואתה כאילו בהתנצלויות, ואתה צריך לבחור צד, ואיפה אתה, ומי אתה, ולמה אתה, וזה לא תמיד יש לנו תשובות.
את כאילו ממש מציעה, גם לנו, או לי, גם אני מרגישה, של לראות את הדברים הרבה יותר שלם. כל דבר הוא שלם, גם אם כאילו על פניו, על פניו אנחנו שמנו אותו בקונפליקט, הוא לא חייב להיות בקונפליקט. כאילו זה הצעת הגשה מאוד יפה, בתפיסה התודעתית שלנו. לראות גם וגם, ובכל מקום בסיטואציה, את יודעת להתאים את הזהות המתאימה, אני מבינה.
אני ראיתי את זה גם בהרבה שלבים בחיים שלי, ואחר כך בדיעבד הבנתי שכאילו, כנראה גם בלא מודע, זה מה שעשיתי. אחד התארים שלמדתי, כשהייתי צעירה, זה היה פסיכוביולוגיה, כי רציתי ללמוד גם פסיכולוגיה, אני בן אדם מאוד מאוד חברתי, ומתחבר לנושאים החברתיים והטיפוליים וזה, אבל אני ראש ריאלי, ואני אוהבת מדעים, ואני אוהבת ביולוגיה, ואוהבת כימיה, אז כנראה לא במקרה בחרתי, להיות מהערביות הראשונות, שהלכו ללמוד מקצוע שהוא לא מקצוע, שהוא לא ברור, בסיס גנטי ביולוגי של התנהגות, כי רציתי לשלב בין שני העולמות, ובחרתי להיות שם, במקצוע מאוד אמיץ, בנושא מאוד לא ברור, ואפילו העתיד שלו, המקצועי לא ברור, אבל תעניינתי בשניהם. וגם אחר כך ששילבתי עוד לימודים מכל מיני דיסציפלינות, גם משפטים וגם עבודה סוציאלית, כאילו אני יודעת שאני בכמה אזורים, תמיד תעניינתי בגם וגם. לא היה לי משהו, וחייתי עם הדבר הזה, בחרתי להיות. הייתה לי תקופה שגרתי בירושלים, ומאוד רציתי להיות בשכונה מעורבת, ולא מצאתי, כאילו שכונה באמת מעורבת, ערבים ויהודים. ומצאתי באזור, בכפר בית צפפה, בירושלים, אבל בדיעבד הבנתי שבחרתי לגור בצד היהודי של בית צפפה, כאילו שהוא צומת פת, נכנסת משכונה יהודית, ואני גרה בכפר ערבי, בית ערבי, אבל אני נהנית מפה ומשם.
איזה סימבולי זה,
זה לגמרי שם, והבנתי שאני נכנסת לכפר, אבל דרך השכונה היהודית, ואז אני עושה את הקניות שלי שם, ויש לחברים גם מפה וגם משם. ואני רוצה להנות משני העולמות, רוצה להנות מהשונות הזאת. גם היום, במה שאני עושה, אני חושבת בעבודה שהתחלתי מלנהל תחום חברה ערבית, ומהר מאוד הבנתי שאני חייבת להכניס לתחום הזה, שיח אחר שהוא לא רק מסתכל על החברה הערבית, אלא על אוכלוסיות נוספות בחברה הישראלית, ועל איך משאים אותם בתעסוקה, ומשם צמחו ההזדמנויות.
אז בואי תספר רגע דווקא על התפקיד שלך היום.
אני עובדת בג'וינט, כמו שאמרתי, שזה ארגון יהודי, עם הרבה סניפים בעולם, עשרות סניפים בעולם, שהתפקיד של הג'וינט שם, או הפעילות שלו, היא מתמקדת בתמיכה בקהילות יהודיות, ובישראל ספציפית, שזה הסניף הכי גדול של הג'וינט, המיקוד הוא בפיתוח מענים חברתיים כלכליים, לחיזוק החוסן החברתי-כלכלי של מדינת ישראל, והפוקוס הוא על פיתוח שירותים ומענים חברתיים-כלכליים שאנחנו מפתחים אותם, יחד עם האקוסיסטם, זה רשויות מקומיות, מגזר עסקי, עם ממשלה, ואותם פיתוחים בסוף עוברים לממשלה. ההשפעה בסוף היא על כלל האזרחים, אוכלוסיות, דגש על אוכלוסיות פגיעות, שעכשיו הולכות וגדילות לצערי, זה התחיל מאוכלוסיות פגיעות שהן אוכלוסיות מגוונות בהגדרה, חברה חרדית, חברה ערבית, שהיא מוגבלות, נשים ועוד ועוד ועוד, והיום אנחנו לצערי, נאלצים למתוח את הכתבות ומכניסים מהגדולות נוספות של אוכלוסיות פגיעות, אם זה מפונים, מילואימניקים, אנשים שנפגעים מאזורים פריפריאליים, פגיעים בעקבות המלחמה. אבל בגדול, המטרה של הג'וינט הוא לפתח אותם מענים ולהעביר אותם לממשלה כדי שתפעיל אותם בסקל. ספציפית באגף שנקרא טיבט, אנחנו עוסקים ואני עוסקת בפיתוח מענים ממוקדי שיקום וצמיחה כלכלית, העלאת פריון וסיוע לפרט לממש את הפוטנציאל האישי והתעסוקתי שלו.
ואת לא מתמקדת בקידום תעסוקה של נשים ערביות, חרדיות, כאילו, זה לא הפוקוס?
בתוך ההסתכלות הכללית על איך אנחנו מעלים פריון ומקדמים אוכלוסיות לעבר תעסוקה איכותית, כמובן הפוקוס הוא על אוכלוסיות פגיעות ששם מתחבאות, גם נשים ערביות וגם גברים ערביים וגם גברים חרדים ועוד תתי אוכלוסיות שנמצאות שם. אישית, אני לא רק שאני על הכל, אני רואה את הכל, אני חושבת שזה... משם התחילה קבוצת המדרגה, ברגע שהפסקתי להיות ראש תחום פיתוח תוכניות לחברה הערבית, משם התחילה הפריצה, משם התחילה הקפיצה, גם ברמה האישית וגם מקצועית, וגם החוצה, איך אתם, איך מסתכלים על אישה מנהלת מהחברה הערבית בתוך ארגון כזה.
אז איך באמת סללת את דרכך לכזה תפקיד בכיר? לא פשוט.
לא פשוט, אבל זה שילוב של שני דברים. זה גם הרבה 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 מוטיבציה להיות חלק מההשפעה, ולהיות חלק מארגון משפיע. אני ידעתי מה זה היה ג'וינט בגיל מאוד קטן. 2005 רציתי להיות בג'וינט.
באמת? וואו.
כן, למדתי באוניברסיטה העברית בגבעת רם, וראיתי את הבניין היפה. רציתי להיות חלק ממנו. ואיך שנכנסתי לשם לעבודה מחקרית מאוד מאוד קטנה, תפקיד מאוד זוטר בג'וינט, אולי הכי זוטר, למרות שהייתי אחרי תואר, אבל... זו ההזדמנות שנוצרה בהתחלה, ומאוד רציתי להיות משפיעה, לא משנה במה ואיך, רציתי להיות חלק מהארגון הזה, ואיך שנכנסתי, הבנתי שהם עוסקים מלא דברים, התחלתי במכון מחקר ברוקדל, שהוא שייך לארגון הג'וינט העולמי, ולג'וינט ישראל, והתחלתי שם בעבודת מחקר, ומשם התעניינתי בכל התחום של פיתוח מענים, לא רק לחקור אותם. יצרתי מומחיות בתחום המחקר, אם זה הערכת תוכניות, החלטות ממשלה על פיתוח כלכלי ועוד, ומהר מאוד הבנתי שאני רוצה להיות בחלק היישומי. אז עברתי לחלק של הייעוץ במקביל, הייתי פרילנסרת לתקופה לצד העבודה הסחירה, ואני אומרת שוב, זה שילוב של מוטיבציה וכישורים ורצון להיות חלק מארגון משפיע שעובד בצורה אחרת, בצורה מדהימה, צורה מאוד מעניינת שבה... הוא גם מביא ממשלה, וגם מביא פילנתרופיה, וגם עובד עם השטח, ומייצר דברים, וגם עבודה בארגון שהוא מאמין באנשים, שזה צירוף מקרים שלא קורה כל יום, שאתה נכנס לארגון, אתה עם כישורים ומוטיבציה, אבל יש ארגון שמחבק אותך, ואני תמיד אומרת, זה לא יודעת אם זה מזל, אבל קיבלתי מתנה של מנהלים, מנהל אחרי מנהל, שהוא מאוד אמין ואפשר, ופתחו אפשריות, וכאילו הרצון פגש, והמוטיבציה פגשו גם אנשים שפתחו כן. אפשרויות והזדמנויות.
הייתה כתבה אלייך בדמרקר, ומה שתפס ככה את עיניי, זה שאת אמרת, בינוניות זה לא אופציה.
את יכולה להגיד שזה חלק מסיפור חיי, כאילו להגיד בינוניות זה לא אופציה, כאילו זה משהו שסיפרתי לעצמי, ושקיבלת אותו מהבית, שבתור ערבי, ישראלי, בתוך מדינה, עוד לפני המדינה, בתוך יישוב שהוא מעורב, נוצרים ומוסלמים, ובית ספר שאתה בו כנראה מיעוט, הרוב מיעוט, אני למדתי בית ספר פרטי ששם, כאילו למדתי שם מה זה להיות מיעוט. עכשיו זה לא רק אישה, זה ילדה מוסלמית בתוך בית ספר שאתה שם מיעוט, אז אתה מהר מאוד לומד את כללי המשחק. אם אתה רוצה להצליח, אתה לא יכול להיות בינוני. אתה חייב להיות מצוין. וזה ליווה אותי, כאילו, זה...
כי מה היה אם לא היית מצוינת?
מהר מאוד אתה לומד שה-80 שלך היא לא שווה 80, היא שווה 60. אתה חייב להיות 100.
למה?
כדי להיות 80, כי התחרות מאוד גדולה, וכי ההזדמנויות הן לא שוות. זה לא הדיפולט שיש שוויון הזדמנויות. צריך להתחרות על המקום שלך, צריך להיות מצטיין, צריך להיות בולט, צריך להיות מספר אחד. כי אם אתה מספר אחד, אז מתייחסים לך כמספר שתיים. אתה לומד את זה מהר מאוד.
בגיל צעיר
מאוד? בגיל צעיר. וככה היה, כאילו גם באוניברסיטה, אתה צריך להיות כדי להתקבל, צריך להיות עם 700 פסיכומטרי ולא 650, צריך כדי לקבל מעונות איכותיים, אתה צריך להיות מאוד, עם תנאים ייחודיים, ואתה מצטיין, ואתה תלמיד, סטודנט מצטיין, ואתה זה, ואתה זה, כדי לדעת לבלוט בכיתה של הפסיכוביולוגיה, שיש בה 20 אנשים מהמצטיינים שסיימו צבא, ואתה בן 18, אתה לא יכול להיות עוד אחד, כאילו, אתה חייב להיות מספר אחד, כדי שיהיה לך חברים, שדברו איתך, וישבו איתך בשעות התרגול, ואחרי התרגול, זה כזה, וזה מה שהיה, וכנל בשוק העבודה, זה כאילו זה המסר, אתה יכול להיות בינוני, ואז אתה יכול להיות בינוני, גם בשכר, וגם בהזדמנויות העסקותיות, אבל אם אתה רוצה להיות חלק משוק העבודה, ומתפקידים שמשפיעים, אתה חייב להיות מצוין, ולעבוד, ולהשקיע, ההון החברתי שאנשים יוצאים איתו מהחברה הערבית, הוא לא אותו הון חברתי שיש לו אוכלוסייה כללית, הוא בלי צבא, בלי נטוורק מאוד רחב, ובלי החברים ב-8200, בלי השפה אפילו. אנחנו מגיעים לגיל 18 לאוניברסיטה, גם 205 שעות עברית, אתה בלי שפה, לתקשר, אלף בית. אז אתה חייב מאוד 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 לעבוד על הכישורים שלך, ולהיות מצטיין. זה המסר.
ואיך זה בא לידי ביטוי? זה בא בהרבה הרבה שעות לימוד? איך זה ההצטיינות נראית את... איך היא נראית?
אני לא יודעת אם זה יש הרבה שעות לימוד, זה הרבה באינטליגנציה, לדעת לקלוט את ההזדמנויות, ולקחת צעדים אמיצים. לבחור להיות בארגון כמו הג'וינט, זה צעד אמיץ. זה חשיבה, זה אזור הנוחות. לבחור שאחרי התואר ראשון אתה לא הולך למסלול הרגיל שהחברה בונה עבורך, שלא תעשית עודת הוראה כמו יותר האנשים שלמדו איתי, בכל הדור שלי, כל האנשים הלכו ללמוד מורות, ולהגיד לא, אני מעוניינת בשתות מחקר, מגניב אותי להיות חלק מצוות חוקר. זה ללכת נגד התלם בהתחלה, ולקבל החלטות אמיצות. זה לא תמיד שעות לימוד והשקעה, זה האומץ, זה לקחת צעדים שהם לא obvious, ולעבוד גם על אש נמוכה, כאילו לא יותר מדי למשוך את הצומת לב של מה שאתה עושה, בשקט, לאט לאט. זה אינטליגנציה יותר רגשית וחברתית, וגם לדעת להיות בסביבה שהיא מקדמת אותך. כי אין מה לעשות, אם נולדנו בלי הון, במצב שאין בו הון חברתי מאוד חזק, והרבה גם לפעמים מצב שהוא לא נותן לך, כאילו נקודת הקפיצה או התחלה, או הזינו כי היא לא אותה נקודה, אתה רוצה גם בבית ספר הכי טוב, ועם האוניברסיטה הכי טובה, ועצים הכי טובים, אתה עדיין כאילו במינוס מתחת לזה, אז לדעת להשתלב בסביבה שהיא תפתח אותך, לבחור את החברים עם מי להשקיע, לבחור את המנהלים שאתה עובד איתם, לבחור את הארגון שאתה נמצא בו, צעד אמיץ זה גם להחליט להיות בירושלים, כאילו 20 שנה רחוק מהקהילה, מההורים, ואנחנו חברה שהיא מאוד קהילתית, וקהילה, והורים, ואבא, ואימא, ואחים, ותמיכה, זה לא פשוט, אבל משתלם, בשלב מסוים בחיים, וזה משתלם.
אז ספרי קצת על המשפחה, על אימא, על אבא, מאיפה קיבלת את היזמות הזו, את האומץ הזה?
אז יזמות זה לא שאלה בשבילי, כי התשובה היא מאוד ברורה, וכל מי שמכיר את ההורים שלי ואת אבא שלי, יודע שיזמות זה ירשתי מאבא שלי. אבא שלי הוא יזם, כמו רוב הגברים הערביים, הוא בן 70 ומשהו, אבל לצערי המצב לא כל כך השתנה, כמו רוב הגברים הערביים, לא נכנס, לא עשה תארים אקדמיים ומתקדמים, ובקושי סיים לימודי בית ספר בהתחלה, עכשיו הוא השלים ועשה, ונכנס לעבוד בגיל צעיר, אבל הוא יזם, הוא ניצל את ההזדמנויות מסביבו, פתח עסקים מעסק לעסק, וכל הזמן היה לו דברים בצד שהוא עשה בעצמו, פתח פטנטים, טכנולוגיים וחדשניים, וניסה. ובשנים האחרות עשה את מהלך מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו, למד שפות ואנגלית ומחשבים, נכנס לכל העולם של הרפואה אלטרנטיבית, ממש מה שהיה חשוב לו ורצה אותו בגיל צעיר, אבל המשפחה הגדולה והעיסוק ביום יום לחינוך ילדים, כאילו מנע ממנו להתפנות לזה, אז הוא ממש את מה שהוא רצה, ובגיל מבוגר, צריך להשיג מלא תארים, ועשה
בפתחת,
ויצר מומחיות, מדהים. בתחיל, הוא כאילו,
אבל הוא לא יזם. נדיר, הוא לא נדיר?
הוא נדיר, אבל הוא יזם, ושאפתי ממנו המון, את החלק שלה, כאילו אין גבול, השמיים הגבול, אפילו השמיים לא הגבול, ויזמות ולחשוב את הבוקס, והאינטליגנציה החברתית, ומה שדיברנו לבחור בסביבות, ובאנשים שמקדמות אותך, ומפותחות את הראש, זה משהו שהוא בא ממנו. ואני ירשתי ממנו, וכל מי שפוגש אותי, אומרת לי, את הבת של אבא שלך בזה, זה, הוא מאוד קריזמטי, ומנהיג קהילתי, אחריות הקהילתית והחברתית זה מאוד ממנו, הוא איש של, עסק הרבה במה שנקרא צדיק מאחה, ועבודה בקהילתית לגישור, וכל מיני דברים כאלה. וכמובן, את החלק של האימא, שאני אותך מאוד, הכוח הנשי. אמא שלי עקרת בית, אבל מבחינתי היא המנהיגה. כאילו, היא ניהלה את העסקים כלכלית. של אבא שלי, כל מה שהוא עשה, היא ניהלה את זה כלכלית, מול הבנקים, וחלוקת משאבים בתוך הבית, וזה, שזה הרבה מיומנויות, שבדי עבד אני אומרת, מאיפה היה לה? ולדעת להוביל משפחה, עם 9 ילדים, לממש חלום של משפחה של אקדימאים, ולנהל גבר יזם, שהוא יזם, כמו כל יזם, מתחיל משהו נכשל ב10, ואחר כך מתחיל בחדש, וזה, זה הרבה מנהיגות שם, והרבה קישורים מסוג אחר. אז...
ואיזה מתנה את מרגישה שקיבלת מאימא?
מה שסיפרתי לך על ההסכם שלום בין הזהויות, זה המתנה. של להיות גאה גם בחלקים שבשלב מסוים, אתה לא רוצה להתעלם מהם, אתה אומר, לא, לא, זה ה-old fashion, זה ה-old school, להיות אישה ערבייה צנועה, שיש בה גם... דתיות או נטייה דתית, כאילו להיות קצת מחוברת לדת או למסורת, זה משהו שצריך להחביא ולא לדבר עליו, ואתה בשלב מסוים, אתה רוצה להתחבא מזה ולברוח למה שיותר מסנבר ומגניב, אז אמא שלי בתור אדם, שהוא מאוד גאה בזהות שלו, בזה שהיא אישה מסורתית ועקרת בית, והיא בחרה לא להיות בשוק העבודה, אלא לגדל את הילדים, להיות עם המשפחה, ועם סבתא ועם אבא ועם זה,
והיא גידלה תשעה ילדים,
וידעה מה היא רוצה, והיא לתמוך, כאילו להיות גאה בחלקים שהם נראים אולד סקול, וזה מאוד משמעותי. אני אספר לך משהו מצחיק, אבל למדתי ממנו גם הרבה. לפני חודש ממש אחותי התחתנה, אחותי הצעירה, והזמנתי חברים לחתונה, וכמו הכל, איזה יצאו החברים, נתנו פידבקים, איך הייתה החתונה, האוכל, הליבוש וזה, ואיך ההורים שלי. אז כל אחד, כאילו, מהחברים ניתח, מה הוא ראה, מה זה, ושמעתי משתיים, שהם לא מכירות אחת השנייה בכלל, אותו פידבק על אמא שלי. מבין כולם, הדבר שהכי הרשים אותם, שאמא שלי הגיעה לחתונה, בכל כך בגאווה, בלי טיפת איפור, איך שהיא, טבעית, אותנטית, מדברת עם כולם וזה, ואומרים, היא לא ספרה, כי היא לא אכפת לה, לא הגן אירועים המאוד יפה, לא האורחים הכי זה, לא כמה אתם מתלבשות וכמה אתם זה, היא באה בטבעיות שלה ובגאווה. אז זו המתנה שקיבלתי מאמא שלי, להיות גאה בעצמך גם בחלקים שאנשים לא...
לא הכי נוצצים על פניו.
ממש.
תגידי, ומה ככה אנחנו היום, ישראל 2025, מה השתנה בנרטיב שלך כאישה ערבייה מאז השבעה באוקטובר?
הרבה דברים. אני יכולה להגיד שאם עד 7 לאוקטובר חשבתי שסיפור חיי באמת הוא הערבי שכל הזמן מתאמץ ורוצה להשפיע ועושה, והוא מנסה לייצר שוויון הזדמנויות ולגשר על פערים, ומתוך החוויה האישית לנסות לייצר איזה הזדמנויות חדשות לכולם, כדי שלא יעברו את מה שאני עוברת וזה, נכנס נרטיב חדש, או נכנס משהו חדש לנרטיב האישי, של... להיות ערבי במציאות מורכבת כזאת, שזה משהו מאוד מורכב. לשמחתי, אני תוך 24 שעות כבר הבנתי שהשתנה משהו, ואני לא צריכה להיסחב למה שהשתנה.
מה השתנה? מנקודת המבט שלך?
אני חושב שהשאלה הראשונה שהסיקה כל אזרח ישראלי, לא ערבי, מיד אחרי המלחמה, של מה אתה חושב כערבי? איפה אתה?
נכון.
באיזה צד אתה? תוכיח שאתה איתנו, תראה שאתה חלק מזה. ויכולתי תוך שנייה להיסחב לזה, אבל החלטתי שלא. אמרתי, לא, רגע, אני לא עונה. אני לא מוציאה פוסטים. אני לא אומרת כן. אני לא מתנצלת. אני לא עונה למי שמעניין אותו. ושואל, איפה את, מה את, אני לא, אני עושה. כי עצם זה שאני משתפת פעולה עם השאלה, זה אומר שאני מקבלת את ההנחה.
שאת בספק.
שאני בספק, ושאני לא אזרח ישראלי רגיל, אולי יש לי מחשבות אחרות, או דעות אחרות, זאת אומרת, אני לא משתפת פעולה עם זה, אני עושה. והייתי עסוקה חודשים, לא בשאלות, בעשייה, אבל זה ישב פה, של כאילו, אני לא, סוזן, אל תעני, אל תחשי, כאילו, אני חושבת לי פה, לי ושם, גם ערבי שואל ערבי, מה אתה חושב, מה אתה רוצה, אבל אל תסחפי לזה, כאילו, תמשיכי בעשייה שלך, יודעת למה את נמצאת פה? למה את בג'וינט? למה בחרת להיות במקום הזה? למה בחרת להיות עסוקה בעשייה חברתית, עשייה שיבונה ומשקמת? פעם זה שוויון הזדמנויות, פעם זה תעסוקה, היום זה שיקום כלכלי, עזרה למשפחות פגיעות, נגב, גליל, מלחמה, מילואים נקים. אל תחשבי פעמיים, זה אותו מסלול, תמשיכי בקו שלך. בלי להתנצל, בלי למצמץ, בלי לענות, בלי
לחנה. את מרגישה שמסתכלים עלייך בעיניים אחרות היום? מלפני השבעה באוקטובר?
לא עסוקה בזה. כאילו אני, שוב, זה כמו שאני לא רוצה להקשיב לשאלה איפה את, אז אני לא רוצה, אני לא מחפשת איך מסתכלים עליי בעקבות או אחרי השביעי באוקטובר. אני לא עסוקה בזה. כאילו אני מאוד mission dedicated. רואה את המשימה במרכז, והמשימה של כולנו, לא רק שלי, היא לשקם, לבנות מחדש. גם אם הבנייה בחדש תהיה כרגע במיקוד באוכלוסיות שהכי נפגעו בעקבות המלחמה, זה משתלם לנו. בסוף השיח של יחידות חברתית ושל חיים משותפים יחזור להיות רלוונטי על השולחן. אבל קודם כל בוא נבנה ונשקם ונתעדף את הטיפול בפגיעה שכולנו נפגענו בהתחלה. אז אני לא עסוקה בשאלות האלה, אני עסוקה בעשייה. למרות שאני יודעת שאנחנו... יש קומה א' שצריך להיות עסוקה, שעסוקים בה, שהיא לא, בקומה א', החברה הערבית לא נמצאת, וזה בסדר. רגע, המחיש את זה, אם לפני השביעי באוקטובר היינו מאוד בקשרים מקצועיים, עסוקים באיך משלבים חברה ערבית בתעסוקה, ואיך משלבים חברה חרדית בתעסוקה, כי אלה שתי החברות הכי פגיעות שהיו בקשרים התעסוקתיים. ואיך שפרצה המלחמה, הבנו שצריך להגיע לתעדף אחרת. יש עסקים קטנים שנפגעו, יש מילואימניקים שנפגעו, יש משפחות במעגלי משפחה שנפגעו, יש אנשים שנפגעו פיזית. אני צריכה לחשוב על שיקום חיילים שנפגעו. התעדוף השתנה, וזה לגיטימי וזה נכון. אז אנחנו מתעדפים את הנושאים הנוספים. אני שמה רגע בצד וזה בסדר, תעסוקת נשים ערביות, לא יקרה כלום. עוד שנה נחזור לזה, או חזרנו בעצם. היום אנחנו שנה אחרי. אז כאילו אני מודעת לזה, אני מאוד מודעת ואני מאוד מאמינה בזה, כי אי אפשר לבנות את הקומות הנוספות אם הקומה הראשונה היא לא יציבה, וכרגע הקומה שלנו, הראשונה שלנו, של לחזק את המשק הישראלי מחדש, לייצר רציפות עסקית ותעסוקתית בנגב ובגליל, היא העדיפות הראשונה.
בחוויה שלי, או איך שאני מדמיינת את זה, שזה קצת לחיות בין שני עולמות, ש... כאילו, התודעה, הסיפור, את לדעתי יותר חשופה לסיפור היהודי-ישראלי, ואני לא יודעת עד כמה המגזר הערבי, לפחות לאיך שאני, אפרופו תבניות שאנחנו מחזיקים בראש, עד כמה הוא מחזיק גם את הסיפור של השבעה באוקטובר, כמו שאנחנו חווים אותו. מבינה מה אני אומרת?
כן.
וכאילו, את מכירה את הסיפור על שני צדדיו. את חווה את הפער הזה? אני מדמיינת את
לא,
זה?
לא, לא, זה התודקת. זה לגמרי נכון, אבל אני רוצה להגיד, רגע, למה זה קורה, ואיך מייצרים חיבור יותר נכון. אני לא חושבת שהסיפור הוא גישור, לא צריך לספר את הסיפור של 7 אוקטובר, בעיניים של ישראלי, יהודי, לחברה ערבית. צריך לעבוד אחרת, צריך לעשות מלא 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 דוגמאות, של סוזן בן גרשיים, או אנשים שהם חלק מהחברה הישראלית, שקמים בבוקר אחרי כל משבר, ולא שואלים את עצמם שאלות, איפה אני? הדיפולט מניע אותם.
וכמה כמו סוזן יש.
וכדי שזה יקרה, זה לאפשר לייצר הזדמנויות אמיתיות בחינוך יותר שווה, בתעסוקה יותר שוויונית. למה קמתי, כמו שאמרת לך, לקח לי פחות מ-24 שעות להבין שאני לא צריכה תעסוקה בשאלה? זה לא מקרי. לא כי אני בן אדם גאון, או כי אני בן אדם יותר מדי ישראל. לא. כי אני בתוך ארגון, כי אני עובדת בסביבה, שהיא מאוד מגוונת, ויודעת לנהל עירב תרבותיות, והיא מאוד פתוחה, ולמדתי באוניברסיטה העברית, ויש לי חברים יהודים, כאילו, זה לא נולד בדקה, זה כי נוצרו הזדמנויות. עכשיו, אתה לא יכול לצפות מחברה שאתה יוצר בה פערים ברמת החינוך, חינוך נפרד, פחות איכותי מהחינוך שמקבלים אנשים שהם לא מחברה ערבית, אזורים וכפרים מבודדים שאין בהם תשתיות, ואין בהם זה ואין זה, שוק תעסוקה מאוד מוגבל, ועסקים קטנים שאתה כאישה וזה,
ועד לצפות,
ועד לצפות שהיא תהיה מאוד מחוברת, כאילו זה ההפרדות והפערים, מייצרים פערים גם בתחושת החיבור והשייכות, השייכות זה לא משהו טכני, השייכות קורית תהליכים של שנים, אז כאילו בוא נסתכל קדימה.
אבל למה, אבל את עשית את זה, את הצלחת לעשות את זה.
אבל הם מחירים מאוד כבדים, וגם עם אומץ, אומץ מסוים, ואולי בסביבה שאפשר שזה יקרה. אבל יכול להיות שאישה ערבייה צעירה, בכפר מסורתי, ההורים שלה לא ירשו לה להיות בגיל 17 בירושלים, ותתחתן עם מישהו, יגיד לה, אני לא מוכן לגור בירושלים 20 שנה, כי את עושה קריירה שם, ומלא דברים אחרים. המצב האידיאלי הוא לא להביא את הצעירים לאותם מסגירות, ולאותם מקומות שבאמת הם גם מחזקים את היכולות האקדמיות, והאישיות, והמקצועיות, והתעסוקתיות, אלא לעשות את זה בצורה שוויונית, שגם בכפר ערבי, בסוף העולם בצפון, יהיה לאותה בחורה צעירה הזדמנות ללמוד במוסד אקדמי מעורב, ולהיות בתעסוקה איכותית בחברה שיודעת לעשות ניהול רב תרבותי, וחברת הייטק איכותית. ואז זה הכל יקרה לבד. הכל יקרה לבד, ושיהיה לה חינוך איכותי מגיל צעיר, ואפילו הזדמנות לעבוד, ללמוד בבית ספר מעורב. כאילו הסביבות האלה, שהם מייצרים חיים משותפים, צריכות להיות גמישות ונגישות בכל מקום, ועם כמה שפחות מחירים, לא עם מחירים כבדים של נסיעה 3 שעות כל סוף שבוע, הלוך וחזור לצפון כדי שיהיה לזה, לעבוד בארגון שמאוד מאוד רחוק ממני, ולהיות אישה ערבייה יחידה בתפקיד נולי. מבינה מה אני אומרת? ואז השאלות של שייכות, שייכות הן יותר פשוטות, ואז וואנס קורה משבר כלשהו, אם זה שומר חומות, או מלחמה חס וחלילה נוספת, או זה או זה, הפער הזה שאת מדברת עליו, הוא לא קיים.
ואת מצליחה, כאילו אני עכשיו מרגישה שסרטט לי ויז'ן, תמונה עתידית, כאילו שהייתי מאמצת אותה. אבל אני מסתכלת עליה, איך את מצליחה להחזיק את האופטימיות הזאת, נכון לישראל 2025? מצטערת שאני מורידה, אבל...
לא, את לא תורידי, כי זה המחלה שלי, האופטימיות. אין דרך אחרת.
ככה מצליחים, ככה מנהיגים מצליחים.
אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. אני אדם אופטימי, גם בעבודה ביום-יום. קשה מאוד למצוא אותי במקום שאומר, זה לא עובד, או זה לא יצליח, או זה זה. גם אם זה לא יצליח, אני רוצה להאמין שזה יצליח. והאופטימיות זה מה שאמור להניע אותנו, כאילו, התקווה, אופטימיות, לחשוב חיובי. כי אם אתה חושב חיובי, אתה משתדל, אתה מוצא פתרונות. גם לטווח מאוד מאוד ארוך, כאילו מה שאני מספרת, שזה ממש ויז'ן וחלום, לראות הזדמנויות בפריפריה, לבחורה או בחור ברהט, שיהיו שוות להזדמנויות שיש לבחור באזור המרכז, תל אביבי.
ואת מצליחה להחזיק את החלום הזה, את הויז'ן הזה?
גם אם לא יתממש, מה שעוזר לי, ולהניע את הצוותים, ולהביא שותפים למהלכים מאוד אמיצים, זה הויז'ן הזה. כאילו זה, וגם לעצמי, כאילו לקום בבוקר, כאילו בשביל מה אם אני מאמינה שזה לא יקרה, אז צריך לייצר משהו, כאילו זה המניע, כאילו צריך לייצר מניע, שאתה יכול, ואם אני, אז הילדה שלי, ואם לא, אז הנכדה שלי, לא יודעת, אבל אני מאוד מאמינה בזה.
וואי, סוזן.
ויש לי חלומות יותר אמיצים, אני לא שתף בהם, אבל...
למה?
לא, יש זה, אבל כאילו, אבל אני באמת... ומאמינה שישתנה משהו, כאילו ראיתי דברים שקורים, אני, לפני 20 שנה, רק סיפור קטן, סיפרתי את זה למנכ״לית שלנו החדשה לא מזמן, לפני 20 שנה, הייתי ממש ילדה, והצגתי את זה באיזשהו פורום, למה תעסוקת נשים, ולמה תעסוקת נשים ערביות, אז זה היה שיח מאוד חדש, היו שלטים מסביב לכפרים, באזור השגור שם התחלנו איזו תוכנית, הג'וינט התחיל תוכנית לנשים ערביות, וזה היה כאילו... אין סיכוי שזה יקרה. כאילו, מתוך כל 100 אנשים, בקושי 20-15 עבדו. כולל אקדמיית. לא הייתה תעסוקה, זה היה חלום. היום כבר זה לא סיפור, אם אישה תצא לעבוד או תצא לעבוד. חלומות גם מתגשמים, בצעדים מאוד קטנים.
את אומרת, במבט של 20 שנה קדימה, או אחורה, את רואה מגמה.
ראיתי שינוי אדיר, באתי, הצגתי באחד התורמים, אני זוכרת, למה עברית זה חשוב לתעסוקה. וזה כאילו היה נושא מאוד חדשני, שמה שהיום דיפולט. והיום יש השקעה של הממשלה, עשרות מיליונים בלימודי עברית, אפרופו תחושה של שייכות וחיבור, זה מתחיל גם משפה.
ברור.
כאילו, שפה זה תקשורת, תקשורת זה כאילו תרבות, תרבות זה שייכות, זה מלא דברים. מעורבות אזרחית וזה. אז יש דברים שהיו בגדר חלומות, והיום כבר הם לא, שאלה, זה קורה.
זאת אומרת, את מצליחה להחזיק בראש גם את הפרספקטיבה, את מצליחה להחזיק בראש, גם אם אנחנו בתקופה אולי קצת יותר מורכבת, את מחזיקה לך בראש את הפרספקטיבה, שמה היה לפני 20 שנה ואיפה אנחנו היום, את רואה כל הזמן את המגמה של ההתקדמות.
אני רואה, ואני גם מאמינה ביכולת שלנו, גם כמדינה, וגם כאזרחים, כל המורכביות, לקום מחדש, כאילו, מסתכלת גם על ההיסטוריה, אני לומדת מההיסטוריה. יש יכולת במדינה הזאת, יש חוסן שהוא קיים, לא משנה איפה, ממשלה, ארגוני חברה אזרחית, אנשים, פרטים, לדעת העם, לקום, העם, לדעת לקום מחדש, ולייצר ויז'ן, ולהסתכל קדימה, ולעמוד לרגליים מחדש, כאילו יש את זה, זה קיים, זה מוכח. אני רוצה להאמין שמה שעזר לנו לקום אחרי הקורונה, וגם אחרי השומר חומות, וגם אחרי מלחמות קודמות, ולהפך, כאילו, הייתה התאוששות אחרי זה, יקרה עוד פעם, ואנחנו, כאילו, אז אני מאמינה בזה.
אז עכשיו אני חייבת, אחרי שניסיתי ככה...
הדבקתי אותך טיפה באופטימיות,
אז אני ממש רוצה שתספרי לי איזה הישג שאת חוגגת אותו.
הישג שאני חוגגת, חגגתי. כן? כאילו משהו שהוא מעבר.
כן, משהו שאת אומרת, וואלה, הישג שנותן לי עוד דלק לעוד 20 שנה.
הייתי מעוד 20 שנה. כי דלק צריך אצלי לייצר כל 6 חודשים. אני מנעת עצמי כל הזמן בזה. אפשר לדבר על הישג קטן, מקצועי, אבל הוא מאוד בעיניי, כי אני עוד מתחברתי אליו, אפרופו השיחה על המלחמה וכו', הצלחנו להקים, הוא כאילו מקצועי אישי, אבל אני מאוד מתחברתי אליו ברמה האישית, לייצר מהלך שנקרא Region Up, יחד עם שותפים מהממשלה, שהוא מסתכל על האזורים, זה כאילו משהו שהתחלנו איתו לפני שנתיים, ואף אחד לא הבין מה זה ולמה זה, מסתכל על אזורים, נסתכל על הפערים הבין אזורים שיש לנו, מדינה קטנה, אבל הם פערים אזורים מאוד גדולים, ברמת ההכנסה של הפרט, ברמת העסוקה, פריון. ובאנו עם תיאוריית שינוי שאומרת, בוא, אם נעשה פוקוס אזורי ומיקוד אזורי, ולא בונים סיפור אחד, ולא one model fits all, שמסתכל על כל המדינה, כי הפערים גדולים בין תל אביב לבין הצפון לבין זה. ולייצר תפיסה שאומרת, תנו לשטח לנהל את עצמו. בוא נלך לנגב, בוא נלך לגליל, נסתכל לאיזה מנועי צמיחה יש, איזה נכסים יש, נסתכל על מה שיש עם נכסי ההון אנושי, ארגוני חברה, אזרחית שלטון מקומי, ונייצר מודל או מנגנון שבו השטח מעצב את המענים שלו. Okay. ונביא את הממשלה רגע לפוקוס אזורי. נוריד את הממשלה מלמעלה למטה, ולא הפוך. לא כל הזמן נלך לדפוק בדלתות שלה בשדה הממשלה, אלא שהממשלה תרד למטה, תבוא לאזור, תציע משאבים, מיקוד זה. עכשיו, לא עולה איתך בכל הפרטים, אבל זה מודל מאוד מעניין, שמבוסס על למידה ממודלים מעולם, שזה כבר קורה. היינו לא מזמן בהולנד, למדנו את זה לעומק, אבל יש את זה בגרמניה, בעוד מקומות, וזה היה בגדר תיאוריה וחלום וחזון, ומהר מאוד, איך שפרצה המלחמה, תוך חודש, הצלחנו להביא, לרתום את כולם, הנה, בואו, תראו, נגב גליל נפגעו, גם אם המלחמה הייתה בדרום, לא מקרה גליל נפגע, בוא נעשה משהו, בוא נעשה משהו עם זה. והצלחנו לתרגם את אותה תיאוריה ואותו חזון לפרקטיקה, לתוכנית שקורית עם מודל, עם תקציבים.
את יכולה, למי שמאזין ומאזינה, את יכולה לספר דוגמה, שזה לא יש רק בגדר
כן, של... כן, ואתם מוזמנים גם להיכנס לאתר של הג'וינט, וגם לפנות אליי אחר כך, מי שמקשיב לזה, לשמוע יותר פרטים, אבל הקמנו 4 מוקדים, 4 אזורים בארץ, נגב מערבי, גליל מערבי ובית הקרם ביחד, אזור גליל מזרחי ועכשיו מטרופולין חיפה, 4 מוקדים שיש בהם סוג של advisory board או ועדה אזורית, שהיא מורכבת מכמה שחקנים מהממשלה, מגזר עסקי, חברה אזרחית, שהם כאילו הצ'מפיון, הם אחראים על האזור, הם בונים אסטרטגיה אזורית לקידום פריון ושיקום כלכלי, בוחרים מה לעשות, לוקחים תקציבים מהממשלה ומהפילנטרופיה ומהג'וינט, ועושים תוכניות בפועל שעוזרים לעסקים קטנים, לעסקים גדולים, לשימור הון אנושי, לפיתוח
יש מיומניות. יש איזה תוכנית, יש איזה הישג כבר? יש כי יש תוכניות. את המנהלת של התקומה, אז איפה זה?
לא, מנהלת לא התקומה קשור. הוא עם מנגנון מאוד רחב, שהוא מתמקד גם באזור ספציפי. אנחנו מדברים על נגב מערבי, שהוא הרבה מעבר לאזור של, של תקומה, ו... הפלטפורמה שבנינו, התשתית עם תוכנית העבודה, היא מסתכלת לא רק על שיקום, לא רק שורט טרם. אנחנו תוך שנתיים, שלוש, מזאת השם נתאושש מהמשבר, אבל צריך להסתכל ארוך טווח, על פריון משקי, על באמת שוויון בדרום, בין דרום לבין המרכז, בחיית יכולת ההכנסה של הפרט, פריון, עסק שנפתח בצף, בדרום, הוא סובל הרבה יותר מעסק שנפתח
במרכז. אז את יכולה לתת לי איזה סיפור כזה...
אני אגיד רגע, הישג קודם כל שהצלחנו לממש חזון, ובאופן אישי היה לי מאוד, חיבור מאוד אישי לדבר הזה, למרות שאני כאילו נוגעת ממלא תוכניות שונות לאוכלוסיות לזה זה, אבל זה ספציפית, אני מאוד גאה בזה שהצלחנו להפוך או להפגיש את המשבר עם ההזדמנות. כי אם לא הייתה פורסת המלחמה, יכול שהיינו בשנתיים ויכוחים משתפים משלטיים, למה צריך להסתכל על הגליל, למזרחי? למה קריית שמונה ואזור יש שם משהו מעניין? דוגמאות, יש מלא, אני אקח דוגמה אחת, אחת הסוגיות ואחת הקבוצות שנפגעו מאוד מהמלחמה, כי הם היו מאוד מוחלשים וחלשים לפני המלחמה, זה העסקים הקטנים, שחלקם נסגרו, או הרובם נסגרו בצפון ובדרום, עסקים בענפי המסחר ושירותים ותיירות, פשוט לא עבדו.
נכון.
ועסק קטן הוא לא, בתור מישהי שהייתה בת של אבא, שזה לא עסק קטן, זה קטן, ככה נפגע בקלות, זה לא עסק גדול שיכול להחזיק את עצמו. ואחד הדברים שפיתחנו, פיתחנו תוכנית גדולה עם כמה מסלולים, שנתנה מעלה לי מעל 1,000 עסקים קטנים בצפון ובדרום, עם חבילות שונות של שירותים, אם זה תמיכה כלכלית מיידית, אם זה מנטורינג ניהולי לבעל העסק, מה הוא צריך לעשות בתקופה הזאת, אם זה מיצוי משאבים ומיצוי זכויות.
זה ממש חבל הצלה, במשפחות.
כן. עכשיו, להגיד לך שיש לי מתכון מנצח איך להציל עסק קטן, אני לא יודעת, אבל כן, ניסינו כמה מסלולים, וזה עזר לעסקים, זה נתן להם מענה. עשינו פרויקט מאוד מעניין עם עזריאלי, שהנגשנו נכסים פיזיים של עזריאלי לאותם עסקים, בואו תפתחו את העסקים, עזריאלי פתחו את הדלתות שלהם, בואו תפתחו דוכנים, לתקופה מסוימת, לפני חנוכה, תבואו, אתם מכירו מוצרים, כאילו, ניסינו כל מיני כלים, אבל בסוף, נגענו ב-1,000 עסקים קטנים, הנגיעה באותם 1,000 עסקים קטנים, מצד אחד נתנה לעסק שרואים אותך, עוזרים לך, ומצד שני, נתנה לנו גישה ללמוד על צרכים של 1,000 עסקים קטנים פגיעים, שאני יכולה על בסיס הידע הזה, לפתח את התוכנית הלונג טרם, של איך אני בונה את השרירים של אותם עסקים קטנים, שוואנס יש משבר אחר, יש להם את החוסן, יכולים לעשות את זה גם בלעדיי. אז זה ווין ווין. ויש עוד תוכניות שנתנו למנהלים, ונתנו תוכניות לעסקים גדולים, של איך להמשיך רציפות עסקית שלהם, ולגייס עובדים. יש לנו תוכנית מאוד מעניינת, של שילוב אנשים, בהכשרות מקצועיות קצרות, ממוקדות עם השמה ותעסוקה איכותית. נתנו מענה עכשיו, ל-1,000 משתתפים גם, שנכנסים, ואפרופו התפיסה של לחזק את האקוסיסטם, זה לא הכשרה שאנחנו קופים מלמעלה למטה, זה הכשרה שיבונים באזור נגב מערבי, המכללה, היא באחד הצירים מעסיק והאשכול שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים הרבה עם אשכולות האזוריים של משרד הפנים, בונים ביחד לפי האזור, מה הצרכים שלו, מה המשתפים רוצים, מנגישים, נותנים, מממנים ומכניסים אנשים לשוק העבודה אחרי המלחמה, ועוד מלא דוגמאות. אני קשה לי מאוד לחבר, לנתק בין הישג אישי להישג מקצועי, כי לא, עבודה מזילה להבין, מאוד כן. אותי, אבל להרגיש שאתה רלוונטי ואתה עושה, ואתה שם את כל הדברים המפריעים בצד, זה בעיניי הישג משמעותי, שאני יודעת
אני,
לראות
אני
את ה...
אני מאוד יכולה להתחבר לאנרגיה הזאת, ולדלק הזה שאת מקבלת, ושזה משמר את התקווה ואת האופטימיות, על אף המציאות לפעמים שהיא מורכבת, מאוד יכולה להבין ולהתחבר. ואיך את, אני ככה פתאום שומעת אותך, ואת המהלכים הסופר אסטרטגיים והמשפיעים, גם ברמת הפרט, גם ברמת הקהילה, גם ברמת המערכת היותר גדולה, כאילו סופר קרייריסטית, סופר משפיעה, סופר מובילה תהליכים, וכשאת חוזרת לקהילה שלך, זה לא...
זה לא מוריד, כי שוב, אני בוחרת איפה להיות באיזה סביבה. אז אני מאוד בסביבה המשפחתית שלי, שהיא סביבה, אנחנו משפחה גדולה, אז יש לי 9-8 חברים.
אבל זה כן תורש ממך איזה סוויץ' בראש, דיברנו על זה.
עם המשפחה הגרעינית, לא, לא דורש סוויץ', כי אנחנו משפחה מאוד הישגית, והיא משפיעה ומעורבת ונמצאת, ולהפך, אנחנו מזינים אחד את השני, אנחנו חולקים אחד עם השני, את ההצלחות, יש לי אחות, האחות הבכורה, שהגילו, גם החברה הכי טובה, אשת חינוך וגם יזמת, שהיא גם בחרה לעשות כל מיני מסלולים מאוד מעניינים בחיים המקצועיים שלה, אז היא מתלהבת כמוני, גם זה שעשינו תוכנית בגליל מזרחי, או בגליל מערבי, באיזה יישוב, היא מתעניינת כמוני, או שעשינו כנס מאוד מעניין לחברות עסקיות, או היא, היא כמוני, חולקת איתי את, את ההצלחות ו, ואת הדברים האלה, אז היא פחות מוריד, להפך זה מעצים, ואני מחדש להם תמיד, אמא שלי מתעניינת, נגיד סיפרת לה איזו תוכנית מאוד מעניין, שעושים את כל, לרציפות עסקית של עסקים חיוניים, והיא אומרת לה, אני רוצה לרשם למאגר, אני גם רוצה לתמוך בעסק חיוני, once יש מה, אני מוכנה לבוא לסדר מדפים, כאילו זה, אמא שלי אומרת את זה, תמיד לה איזה הישג ואיזה מרגש זה, מה שכן מוריד, שאני מסתכלת רגע על החברה הכללית, ועל הקהילה הרחבה, זה הפערים, כאילו, אני עובדת במשותפים ממשלתיים מדהימים, ממלא משרדי ממשלה, עם אנשים קצועיים שם, שמאוד רוצים לעשות שינוי, ומשתדלים, והם קרנות פילנטרופיות, והם ארגונים בשדה מדהימים, שאני מופתעת כל פעם מחדש, גם מהאנרגיות, מהמוטיבציות, מהיכולות, ושאני חוזרת לשותפים שלי בחברה הערבית לפעמים, או לקהילה שאני מגיעה ממנה המקצועית, ויש אנשים שם עם כוונות מאוד טובות, שלא ישמע לו זה, אבל אני רואה את מיעוט המשאבים, ואת הפערים, זה מתסכל. כאילו אני רוצה לעשות שינוי ענק, גדול, אבל או שאין משאבים, או שהפערים מאוד גדולים. אני רוצה לייצר אזור תעשייה משותף, בין 3 רשויות ערביות, ולהוביל את זה עם ראש רשות מדהים, שהגיע אליי, והוא איש עסקים, תותח, ורוצה להפוך את העולם, אבל שאני מסתכלת על המשאבים שיש, ואני מסתכלת על היכולות של אנשים שסביבו שיש, או על ההזדמנויות שיש בתקציבים פה, זה כי זה, אני לא מצליחה. אני לא מצליחה לשנות עולמות שם. לעומת זה, אם אני רוצה במקומות אחרים, הרבה יותר קל. עכשיו, זה מייצר לי פער. זה מייצר לי קצת תסכול. כאילו, אני מתקשה להזיז את המחט שם, מהרבה סיבות, ובמקומות אחרים הרבה יותר קל. אבל אני מנחם את עצמי בזה שאם אני עושה תוכנית אסטרטגית לקידום הצפון באזור גליל מערבי, אז בגליל מערבי יש רשויות ערביות נראות מזה. אם אני עושה שיתוף פעולה עם מערכת החינוך, עם משרד החינוך, על איך להכניס שיח של תעסוקה לצעירים כדי להפגיש אותם מעולם התעסוקה בגיל צעיר, שוק העבודה, אז נהנות מזה כמה בתי ספר ערביים, כאילו אני רואה את השינוי המערכתי, גם מחלחל לחברה הערבית, אבל משהו ישיר, ישירות מול החברה הערבית ולחברה הערבית, לא תמיד קל לעשות במציאות הזאת, וגם לפני היה קשה, מהרבה סיבות, אני לא מאשימה אף צד, כי זה אחריות משותפת, וזה הפער הכי גדול, שאני באה להזיז עולמות שם, ואני מרגישה קשורה.
תגידי, סוזן, איפה נראה אותך עוד 10 שנים?
בוא נגיד ככה, אני אלך הפוך. אם היית שואלת אותי את השאלה הזאת לפני 10 שנים, איפה היית רואה אותי בעוד 5 שנים, בעוד 5 שנים, סימנתי בדיוק את המקומות שהיית רוצה לבהם, והגעתי אליהם. אני בידע מאוד מתוכנן. מאוד מתוכנן. אני יודעת מה אני רוצה. כאילו שנכנסתי לג'וינט, ראיתי איפה אני רוצה במחקר, ושנכנסתי לתפקיד של ראש תחום חברה ערבית, ידעתי איפה אני רוצה להיות, וידעתי, כאילו ראיתי את המסלול שלי, ראיתי איפה אני רוצה להיות ובאיזה מקומות. ורציתי להיות בארגון כמו היום אני לא יודעת להגיד בוודאות, ואני חושבת שזה טוב, אני נותנת רגע לחיים לנהל אותי.
שזה ממש שונה מה שהיה לך עד היום. כאילו את מרגישה שקצת הגעת לגיל שאת...
כאילו מרשה לעצמי גם לקצת להיות יותר גמישה, יותר פתוחה לזה. עדיין באזורים של הובלת שינויים מאוד, שינויים חברתיים, מאוד מעניין אותי רגע הזליגה לעולמות העסקיים, ללמוד רגע, גם כלמידה, לא יודעת אם זה כעבודה, מהמגזר העסקי, מחשיבה כלכלית יותר, וחשיבה עסקית, שיש לה הרבה ערך והשפעה, יכולה להיות, להביא ערך הרבה, והרבה השפעה לה, איך אתה מניע מוביל שינויים חברתיים,
לא נראה אותך בפוליטיקה?
אומרים לי שאני פוליטיקאית, אני חושבת שאני פוליטיקאית גרועה. עכשיו, לא יודעת להשוות בין פוליטיקאית זה לפוליטיקאית בפוליטיקה אמיתית, אבל
לא, אני לא יודעת. כדי להוביל איזשהו שינוי באמת.
גם אם אני אהיה בפוליטיקה, אני אהיה על התקן הפוליטיקאי המקצועי, איש המקצוע, שירצה לקדם החלטות ממשלה, וזה, ולא רק פוליטיקה שדברת על הערבים יהודים, ועל זה, זה, זה.
זה ממש מעורר תקווה.
אני חושבת שאפשר לייצר השפעה גם לא במרחבים הפוליטיים, המרחבים החברתיים הם מרחבים מאוד משמעותיים.
את חושבת שהשלב הזה שאת מרשה לעצמך לא להיות כל כך בטוחה איפה את עוד 5-10 שנים, זה קשור לגיל, לבשלות? שכאילו את מרגישה וואלה, כבר
הסגתי,
כבר הוכחתי את עצמי.
לא, להגיד, כבר הוכחתי והסגתי, זה לא. כאילו, אין מה, אמרת לך, אני הבת של אבא שלי. זה, הישגים לא נגמרים, החלומות לא מסתיימים, אין גבול לדברים. תמיד צריך לייצר משהו חדש, ולחשוב על זה, אבל אני אתן תרגע לעצמי.
וואי, זה קצת מעייף, לא?
כן, לבנות זה.
כל הזאת.
כאילו, זה לא מרוץ, זה לא מרוץ, אבל צריך לבנות משהו, שיהיה לך, כן, כאילו, משהו ש גורם לך לקום בבוקר ולעשות משהו חדש, מעניין, נוסף, לא more of the same. זה חשוב, לי זה טוב, זה נותן, זה מתדלק, נותן דלק כזה. אבל אני נותנת לעצמי רגע ללמוד את מה שקיים, להכיר. בהתחלה גם, כאילו הייתי מאוד מתוכננת, כי ידעתי מה קיים, מה, יש מחיר גם לא טוב בזה שאתה יודע בדיוק לאן אתה רוצה להגיע, כי אתה מוגבל במה שאתה רואה. אבל העולם מאוד גדול. יש עכשיו, אני מאוד מסתכלת החוצה, על העולם. אני מאוד מסתכלת על העולם הערבי ועל השינויים שקורים. אני מאוד חושבת על הזדמנויות שהן, כאילו פעם, כאילו מרחב ההזדמנויות שהיה בעיניים שלי כאישה ערבייה, זה היה מעבר לנצרת, הירושלים. אחר כך היה הג'וינט, ומה יש בתוך הג'וינט, ואחר כך היה כאילו בישראל ולא זה. והיום אני אומרת, למה אני לא חלמת יותר גדול? כאילו, יש עולם גדול, יותר גדול, יש מזרח תיכון, יש דברים שמשתנים במזרח התיכון, יש מדינות ערביות שמתחילות להיות בקשר איתנו.
מדהים.
וכל הנושא של ה-knowledge transfer, ועברת הידע, ולדבר חיים משותפים שמעבר לערבי, וערבי ישראלי, וערבי ויהודי ישראלי, יכול להיות שישראלי, ולא, כאילו, זה עולם גדול, העולם הרבה יותר גדול ממה שדמיינתי אותו, לכן ההזדמנות הן יותר גדולות, ואני צריכה להכיר אותם. ואני פותחת את הראש לביזנס דבלופמנט וקשרים ופיתוח תוכניות ברמה הזאת, כאילו אני חושבת יותר גדול, אז אני רוצה ללמוד את זה, אני אפשרת לעצמי רגע לעוף אפילו ברגע בלמידה לפני ההחלטה.
ממש אבא שלך.
כן. הוא עכשיו ישמע את זה, הוא לא יודע כמה הוא משפיע עליי. וגם אמא שלי שפתר לב.
וגם את אמא, נכון? לכמה ילדים?
שניים.
נשואה ושני ילדים.
שני ילדים, נוריין 14 ומחמוד 11, שאגב גם הם, יש להם תפקיד מאוד משמעותי לדעת גם לרסן וגם לעצב את מי שאני, והם חלק מה...
מה זאת אומרת?
אני בן אדם שאף. והם מחזירים אותי כל הזמן לקרקע, כאילו, של אנחנו פה, לא לשכוח את התפקיד המרכזי, שהוא תפקיד מאוד משמעותי, וגם הם מאוד, יש לי בן, גם שהוא קופי שלי ושל אבא שלי, הוא מדען, הוא יזם, הוא חוקר, הוא לומד, הוא כופר בכל מה שהוא obvious, הוא אוהב למידה עצמית, הוא חושב out of the box, לומד לבד, הוא חולם על סטנפורד ועל MIT ועל הרווארד.
הוא מקבל חינוך כזה בבית.
אני לא עושה לו חינוך של זה, אני כאילו אמא ש... אמא ש... אני אף אחד לא לימד אותי שום דבר בבית, יש לי מזל שאבא שלי ואמא שלי לא ידעו ללמד אותי, ואז הייתי עמוד עצמאית. אבל מצד שני, אני לא יודעת גם ללמד ילדים, אז אני, אין לי חינוך בבית של מלמד ומסביר מה זה כל האוניברסיטה, ומה עושים ומה לומדים. תנת לאנשים לגדול כפי שאני גדלתי. אבל יש לי כזה, ואז הוא כל הזמן מאתגר אותי עם שאלות ומחשבות ומה חשוב לו בחלומות, ויש לי ילדה גם בוגרת חכמה, שואלת שאלות קשות, קצת הפוכה ממני, לפעמים אחורה, לפעמים קדימה, אבל הם מעצבים חלק גדול ממה שאני, אני מאוד מנסה לקרב אותם, אגב, למה שאני עושה, מקצועית וזה.
איפה היית רוצה לראות את הבת שלך עוד 20 שנה?
איפה שהיא רוצה, איפה שטוב לה. איפה שטוב לה, בעיקר איפה, ממה שהיא בוחרת. בעיקר שלא תרגיש שיש הזדמנויות מוגבלות, להיות מה שאני, לזהות מה שאני זיהיתי עכשיו בגיל 40, שמרחב ההזדמנויות הוא ענק, כאילו הגבול הוא לא בית ספר שלה, ולא אוניברסיטה שלה, ולא מה שהשפה שלה בעברית, או בגרמנית, או באנגלית, מאפשרת לה להיות בו, אלא הוא עולם. לגלות את זה, לעלות על זה בגיל יותר צעיר, לא לחכות לגיל 40 לאנגליה לזה.
זה מסר ממש חזק, כי אנחנו הרבה פעמים, יש לנו גם באמת אולי כל מיני קירות זכוכית חיצוניים בחיים אמיתיים, אבל הרוב אנחנו שמים לעצמנו, הרוב זה בתודעה שלנו, אנחנו שמים לעצמנו את הגבול, כמו שאת אומרת, אני לאט לאט פתחתי את מהכפר לירושלים, זה מדהים בעיניי, זה הרי בתודעה, זה כל הזמן היה,
אבל
את היית צריכה, לעבור את השלב הזה
נכון, שנפתוח. אני אגיד לך מה אני מזה לרוק על עצמי. שאלת אותי מה הוויז'ן בחברה הערבית של פרופו החלק של השייכות, שוואנס באמת מייצרים שוויון הזדמנויות אמיתי, והחיים המשותפים קורים בגיל אפס, ואז זה לא... אנחנו חברה באמת, באמת מלוכדת בגיל לזה. אז אחד הדברים שהייתי רוצה שהילדה שלי תהיה בהם, כי אני רואה את הדור הצעיר הזה, שהחסם שלו עוד לפני החסם של חינוך איכותי, לא איכותי, תחבורה נגישה, מקום עבודה, עוד לפני זה, עוד לפני זה, חסמים תודעתיים, הם לא מסוגלים לחלום. ואם הייתה לי אפשרות לחבר איזשהו משקיע או יזם להשקיע משהו בחברה הערבית, הייתי מקימה בית ספר לחלומות, ללמד ילדים לחלום. אנחנו חסומים בשלב החלום, כאילו של לראות דוגמאות מוצלחות, לחלום, להבין ולהאמין שהרווארד זה לא חלום, אפשרי, למה לא? להיות יזם ושמציע יוזמות לנאסא זה לא חלום, זה אפשרי. אפילו לתת את הלגיטימציה של החלום וזה אפשרי. אצלנו תקועות הזכוכית, עם, יכול להיות שהם חלקם מתיות, חלקם לא, אבל הם בנויות בו. עכשיו, זה משהו שאולי בחברה היהודית הוא דיפולט. שומעים על זה בגיל צעיר, כי אבא שלי יזם, אמא שלו
נשואה לזה. תלוי באיזה מגזעתת, באיזה
קבוצות. אבל עדיין הפתיחות בגדול, גם אני לא עושה את ההשוואה, היא קיימת שם. פה אפילו ברמת לפתוח את העיניים על ההזדמנות האלה, זה לא קיים.
וואי, מה שאהבתי בית ספר לחלומות.
אמיתי, זה מה שהייתי עושה. רק להביא דוגמאות של איך חולמים, סוגי חלומות, כי אני רואה אנשים שתקועים עוד בשלב החלום. אני רוצה שהילדה שלי, כמו שהבן שלי עכשיו, הבן שלי עשה את זה כבר, הוא חולם, בגדול, כל מיני דברים, כאילו, אפילו על זה שיש עוד כדור ארץ, ויש בו עוד דינוזרים, כאילו זה, אני רוצה שיהיה חלום, כאילו, לחפש את הזה, שהילדה שלי תהיה שם, כי אנחנו בונים לעצמנו מלא 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 מלא, תקרית זכוכית, ולא חולמים, לא, לא חולמים.
אנחנו לקראת הסוף, הייתי רוצה שאת, יש לך בראש, חוץ מההורים, איזה דמות השראה שאת מסתכלת עליה?
דמות השראה.
שאת נוסעת אליה עיניים, את אומרת, ככה אני רוצה.
אני לוקחת מכל אנשים שאני מעריצה משהו. יש את המנהלים, זה נשמע קטן, אבל יש כמה מנהלים שניהלו אותי, כולל המנכ"לית שעזבה אותנו לא מזמן, וסיימה את עבודתה בארגון הג'וינט, כמנכ"לית ראשונה לארגון הג'וינט, שהיא למדתי מן המון, היא גייסה אותי לתפקיד, וסוג של גדלה, ויש את המנכ"ל הישיר שלי. זה דמויות מאוד משמעותיות בחיי, כי אין לי מנטור, הם המנטורים המקצועיים ואישים, שיש לקחתי מכל אחד משהו. וכדמות שאני... היחידה שאני אוכל להגיד שזה דמות שמבחינתי היא רול מודל, זה, ואפרופו החלק המסורתי שאני גאה בו ועדתי, זה הנביא מוחמד, ששאלת אותי שאלה שלא, כתב שאלה שלא שאלתי אותי על איזה דברים צריך לנפץ, אז הנה יש לי תשובה, איזה סטיגמות וסטריאוטיפים. אני חושבת שאחד הפערים שנוצרים וקיימים, וצריך לנפץ אותם, שכל המחשבות שאנחנו נותנים, והסטריאוטיפים סביב אנשים שהם, יש בהם צד דתי, מאמינים, מסורתיים, שהם בטח הם לא ככה וככה וזה. אז, והתשובה היא לא. אני בן אדם שהוא מאוד מודרני וליברלי, ומאמין בחיים משותפים, ומעריך ומאמין בחופש שיש כל אדם לגבי אמונות וכו', אבל יש בי גם חלק שהוא מוסלמי, מאמין, דתי, ויודע להתחבר לחלקים הנכונים.
מה זה הנביא מוחמד מבחינתך?
אז אני חוסרת רגע לתמונת המנהיגות, המנהיגות, השלווה, הקריאה לחיות בשלום ולכבד אחרים, גם השונים, שמלא דברים, גם פסוקים בקוראן וגם דברים מהחדיס, מהדברים שהוא אמר, שבעצם זה הדברים שאנחנו הולכים לפיהם.
אנחנו יודעים שזה גם תורגם הרבה פעמים, זה מתורגם בצורה כל כך אחרת.
במקרה שזה מתורגם, יש לפעמים פערים שהם מאוד גדולים, אבל חלק מההערצה הגדולה מגיעה מהמקום שידעת להכיל שונות ולכבד נשים מדתות אחרות, למרות השונות, לדעת לכבד, כאילו להזמין להיות, אבל לדעת לכבד. ועוד מלא דברים נוספים של לעשות שינוי בהדרגתיות.
זה מה שמייצג הנביא מוחמד מבחינתך?
עוד מלא דברים, כאילו קטונתי מלהגיד, אני לא, בכל זאת לא אשת דת וזה, אבל כדמות שאני מעריצה, שמנהיגות, מנהיג, שעשה שינויים, שעושה שינויים, שמאוד מעמיד משונות, ומלא דברים שקורה לחיים משותפים, ולחיים שהם יותר טובים, ולתרומה, ולעזרה לאחרים, ולקהילה, ומחויבות ואחריות, ולראות מטרה בסוף הדרך, כאילו אני בן אדם שמאמין בחיים הנוספים, ושיש חיים אחרי החיים, ושאתה עושה משהו ש... שמישהו שומר עלינו בחיים האלה, ומישהו שמחכה שתעשה את הדברים האלה, ויתגמל אותך מתישהו.
וגם רציתי לשאול אותך על באמת טקסט שמחזק אותך. אז אמרת לי, הקוראן.
כן, עכשיו, קוראן יש מלא טקסטים, אבל יש איזה טקסט, פסוק בקוראן, שהוא מתחבר גם למה שאמרנו, בערבית זה נקרא, וַהַל גַ'זַאאֻ לִחְסַאנִ אִלַّא לִחְסַאנִ, שזה אומר, בסוף, אם אתה עושה טוב, אתה רואה טוב, או אתה מקבל טוב, משהו בזה. אז אני רואה את זה כל הזמן מול העיניים שלי. בסוף, תלך ישר, תעשה טוב, אתה תפגוש את הטוב. אתה תקבל גם את התמורה הטובה. כאילו, אם זה בחיים הבאים או בחיים זה, אבל זה מאוד מלווה אותי. אני משתמשת בזה המון. גם ברגעים שהם יותר מורכבים, גם משברים, גם שאני עושה אותם, אני זוכרת של, כאילו, שזה תמיד משתלם.
אז אנחנו... מסיימות, היית רוצה להגיד עוד משהו שאני לא שאלתי אותך שחשוב לך?
לא לענות על עוד שאלה שלא נשאלה, אבל להגיד תודה על ההזדמנות הזאת.
תודה לך.
הרבה שנים ברעיונות מסוגים שונים, מקצועיים ועל העבודה ועל ה... אז זו פעם ראשונה שיוצא לי באמת לשתף בכל הצדדים. וזה, כמו שאמר, זה הזדמנות בשבילך להכיר צדדים מסוימים ולשאול שאלות על... אז אני, גם בעקבות השיחה הזאת, יוצאת עם הרבה שאלות, שזה דבר הכי מרתק אותי, לתת עם שאלות ועם שיעורי בית, והרבה מחשבות. אז תודה, גם היה לי מאוד כיף, חוץ מ...
אני ממש מודה לך, זה, וזה בשבילי ובשביל כל מי שמאזין לפודקאסט. אז... כי זה, זה גם איזה משמעות בשבילי, להביא איזה קול... בנקודת מבט שהיא שונה ואחרת, ולנפץ כל מיני תבניות חשיבה. אז ממש תודה לך, סוזן.
תודה, תודה, ענת.